הנושא שלנו היום, אמרה מפרקי אבות, רבי אלעזר, איש ברטוטה, ברטוטה זה שם מקום, איש ברטוטה אומר, תן לו משלו, שאתה ושלך שלו. וכן בדוד הוא אומר, דוד המלך אומר, כי ממך הכל, הכל זה ממך הקדוש ברוך הוא, ומידך נתנו לך. אנחנו לוקחים ממך ונותנים חזרה לך. תן לו משלו, שאתה ושלך שלו. אתה בעצם משחק פה תפקיד של גזבר, סך הכל בעולם. הקדוש ברוך הוא מינה אותך, נתן לך, ולפי איך שרבי אלעזר רואה את הדברים, התפקיד שלך זה לקחת ממה שהקדוש ברוך הוא נותן, ולתת למישהו שזה אמור להיות לו, שייך לו. זה המשמעות. מה אתה מרוויח מהעניין? אתה מרוויח מהעניין, זה שכשרואים שאתה גזבר טוב, אז נותנים לך קדנציה נוספת. זה הכל. ישנו פסוק שאומר בפרשת משפטים, אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך. אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך. הביטוי, אם כסף תלווה את עמי, מתפרש על, על ידי אחד מהפרשנים הקדמונים שחי בעיר צפת. שמו היה רבי משה אלשיך. הוא אומר ככה, מה זה את העני עמך? אם אתה מרגיש שהכסף שאתה נותן לעני הוא בעצם שייך לו. העני נמצא אצלך באיזשהו מקום בבית. מה הפירוש? יש לו פיקדון אצלך. ואתה רק נותן לו, אז אתה תזכה להיות תמיד מהאנשים של עם כסף תלווה את עמי. אתה תמיד תהיה מלווה. זאת אומרת, תמיד תהיה האדם, מה שנקרא, האדם המשפיע, האדם המעניק, ולא האדם המקבל. יש כזו ברכה שמברכים, תמיד תהיה מן הנותנים ולא תהיה מן המקבלים. אז הוא מסביר שהפסוק הזה תולה את הדברים, זה אם הקדוש ברוך הוא רואה שאתה נותן לעני כמו שצריך, והעני הוא, אתה כמו שאני נותן לבני המשפחה שלי, שזה חובתי, אז גם לך אני נותן, אם זו תפיסת החיים שלך, אז הקדוש ברוך הוא מגדיל לך את התקציב. ישנו מעשה יפהפה שהמדרש מספר על אדם אחד, חסיד, כך קורא לו המדרש, איש חסיד אחד, שהיה אני גדול, אני מרוד, הוא היה צועק אל השם, תעשה אותי עשיר. מבקש, מתפלל, תן לי עשירות. התגלה אליו יום אחד אליהו הנביא, ואמר לו, השם שמע את תפילתך, והעשירות צפויה לך. שבע עושר. עושר. עושר, לא עושר באלף, עושר בעין. וזה במשך מה שנקבע מלמעלה, שבע שנים. תגיד מתי אתה רוצה את השבע שנים. עכשיו או בערוב ימיך. בימי זקנה, שלא תוכל לעבוד. מתי תקבל עשירות? יש לך שבע שנים של עשירות שמחכות לך. מתי אתה רוצה אותם? עכשיו מיד, או בעוד ימים, השם יודע מתי כל אדם. זה היה, זה רעיון יפה מה שאת אומרת, אבל כאן היה תלוי כל העניין. אמרו לו שבע שנים, משמע מהאמרה הזאת שאחרי שבע שנים זה יילקח ממך. ככה היה משמע. אז אתה אומר עכשיו, מדוע? טוב, על זה עניתי, על התשובה השנייה עניתי, שזה לא היה מחויב שזה יעזור לו, מפני שזה, כמו שאומרים, לוקחים ולוקחים ממך את זה אחר כך. אז המעשה היה ככה, אני לא יודע למה, אולי תגידו אתם, אבל אותו אדם אמר שהוא צריך ללכת לשאול את אשתו. רק שהוא אמר גם מה שהיא עשתה, היא לא גילתה את כל הקלפים בהתחלה. היא אמרה שתגיד לו שאנחנו רוצים את זה עכשיו. היא לא אמרה למה. ואחרי שאליהו קיבל את הבקשה, והוא התאשר בצורה לא נורמלית, אז היא פנתה לבעלה, והיא אמרה לו, תשמע, השם נתן לנו עושר, נכון? אנחנו צריכים גם לעזור לאנשים אחרים. אז היא הלכה, הביאה לו פנקס, היא אמרה לו, אתה תתחיל לחלק, כל דבר שאתה מחלק תכתוב בפנקס. היא בסך הכל הכינה הוכחות.
כן.
זה היה מתוכנן מראש. אחרי 7 שנים בא אליהו, וגם זה בתיאור המדרשי לא בדיוק ברור. אליהו בא ודפק על הדלת ואמר, הגיע הזמן שתחזירו לי את הפיקדון. אני לא יודע בדיוק מה הוא רצה, מכיוון שלא מסופר שהוא נתן משהו. זאת אומרת, הוא נתן ברכה רוחנית. לך, קח את הברכה הרוחנית אחרי 7 שנים. מה אתה צריך לבוא ולהודיע את זה? אבל אולי זה דרך ארץ שמודיע. אז אשתו אמרה לו, תגיד לו שיחכה רגע. אז היא הוציאה את הפנקס, אולי היו כמה פנקסים כבר, וישבו איתו במשך כמה שעות, והראו לו כל מה שהם עשו. אחר כך, בלי להתבייש, אמרה לו, עכשיו תלך למי ששלח אותך, ותשאל אותו אם יש לו גזבר יותר טוב. והוא הלך, והוא חזר, הוא אמר שהקדוש ברוך הוא אמר להשאיר לכם. להשאיר לכם. אז זה באמת דוגמה, סתם כמעשה שהיה, לרעיון הזה של תן לו משלו ואתה שלך שלו, אם אתה מתנהג בצורה הזאת, זה רבי אלעזר כבר לא אמר, אבל זה פועל יוצא, שאם אתה מתנהג באופן הזה, אז מובטח לך שתראה פירות בהמשך. אבל בוא רגע נחשוב מהבחינה המוסרית, מהבחינה הרעיונית. אם אומרים לך, נניח לצורך העניין, אתה מאמין בזה, כן? אתה מאמין שאתה צינור ושמה שהקדוש ברוך הוא נתן לך זה בשביל שתעזור לאחרים. האם יכולה להיות אצלך תנועה של אדם שמחזיק טובה לעצמו בדברים היפים והטובים שאתה עושה? יש אחד שהיה עונה, כן, בוודאי. ויש אדם שהיה עונה לא כל כך, כמו שאתה ענית, והיה שלישי, בדרגה שלישית, אנחנו נדבר על הדרגות האלה, אני אומר, לא, לא, בלי הכל כך. וזה 3 דרגות, אנחנו נתייחס אליהן, מבחינה יהדותית יש פה 3 דרגות. אבל לפני שאני ממשיך, אנחנו אלול, עוד מעט ראש השנה, ובראש השנה יש תפילה פסקה יפהפייה, כי אתה זוכר כל המשכחות. אומרים לה כזאת, אתה זוכר את כל הנשכחות, מה שאנחנו כבר שוכחים, אתה זוכר. היה איזה חכם אחד, דרשן עמקן, שאמר שפה תמון משהו הרבה מעבר לפשט. כי אתה זוכר כל הנשכחות, זה פשוט, אתה זוכר מה שאנחנו שוכחים. מה, זה פליאה על מי שהוא ברא שמיים וארץ, יש לו כוח אינסוף, שהוא זוכר כל דבר שנשכח. הוא אומר ככה, כשאדם עושה משהו טוב, אם האדם זוכר את זה, אלוקים שוכח את זה. אם האדם שוכח את זה, אלוקים מזכיר לו את זה. כי אתה זוכר מה? כל הנשכחות. מה שאנחנו נשכח, אתה תזכור. ומה זה תזכור? תזכור שלך זה עם הרבה ברכה, עם הרבה ייחול. כשאדם מחזיק טובה לעצמו, מעשים טובים שהוא עושה, בזה עצמו הוא גוזר. שהדבר הזה יישכח מבחינה רוחנית. אתה כבר זוכר אותו מספיק. החלטת לקחת את גורלך בידך, בוא נראה איך שזה עובד. אבל אם אתה לא זוכר, אז מה אני רוצה להדגיש? הזוכר והלא זוכר זה לא משחק של זיכרון, אלא משחק של החזקה טובה לעצמך. מה אתה זוכר? אתה זוכר דברים טובים שעשית. כשאתה מחזיק טובה לעצמך, אתה זוכר את זה. אבל אם אתה עושה איזשהו דבר, אתה לא מרגיש שעשית משהו מיוחד בכלל. עשיתי את חובתי, מילאתי את חובתי. אז אתה לא זוכר את זה. אומר לך הפסוק, אז אלוקים יזכור את זה. או למשל, אני חוזר לשלושת הנותני הצדקה, כמו שאמרתי קודם. הדרגה הראשונה, אדם שנותן ומרגיש שהוא נתן צדקה. דרגה שנייה גבוהה יותר, אדם שנותן ומרגיש שהוא עשה חובה, אבל בכל זאת הוא חושב שהייתה לו בחירה חופשית, למי לתת וכמה לתת, בסופו של דבר גם אני בא לבית, אז הוא מרגיש שקצת מגיע לו. יש אדם שמרגיש, זה דרגה מאוד גבוהה, והיא יותר גבוהה אפילו מאותו חסיד ואשתו, שהוא לא חושב שמגיע לו כלום, לגמרי לא. כשאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו מזון, אנחנו מתפללים בברכת המזון, יש לנו פסקה של בקשה. ונה בבקשה, ונה, אל תצריכנו, השם אלוקנו, לא לידי מתנת בשר ודם. אני רוצה להתייחס לשלושת הפסקאות. לא לידי מתנת בשר ודם, ולא לידי הלוואתם, אלא לידך המלאה, הפתוחה והרווחה. עוד פעם. מבקש ממך השם, אל תצריך אותי לידי מתנת בשר ודם, לא לידי הלוואתם, ואלא לידך הגדולה והרחבה וכולו. שלושת הפסקאות האלה הם כנגד שלושה סוגים של אנשים שנותנים צדקה. לידי מתנת בשר ודם, זה אדם שנותן לי ונותן לי את ההרגשה שהוא נותן לי עם כל מה שזה כרוך. ושהוא עושה לי טובה גדולה שהוא נותן לי. אני צריך הרבה להתחנן אליו. זה נקרא מתנת בשר ודם, שמתנתם מעוטה, והכבוד שהם רוצים על זה הוא כבוד גדול. אני מבקש ממך השם, אל תביא אותי לידי מצב כזה שאני צריך להיזקק לאנשים ברמה כזאת. ולא לידי הלוואתם. יש אנשים שהם נותנים, והם לא נותנים לי את ההרגשה שהם מי יודע מה הם נתנו לי, אבל אף על פי כן הם מרגישים שהם הלוו לאלוקים במה שהם נתנו. מה זה הלוו לאלוקים? אני לוקח פנקס, כמו בסיפור, אני לוקח פנקס, אני רושמת את כל הדברים הטובים שעשיתי, בתקווה שכשאני אראה את זה לבוס הגדול, אז הוא ידע איפה כדאי לו להשקיע. זה מין מסחר מסוים. זה דרגה גבוהה, אבל לא הדרגה הכי גבוהה. אלא לידך המלאה, הפתוחה והרחבה. יש אנשים כאלה שהם היד של הקדוש ברוך הוא. היד. הוא נתן, זה לא שהוא נתן והוא שליח של אלוקים וזה וצריך. יש ביטוי, חמרה למראה, טיבותה לשקיה. כשאתה נכנס למסעדה, אז יש איזה טבח שהכין פה את האוכל, ואין ספק שאם אני נהניתי מהאוכל זה בגלל הטבח, זה לא בגלל המלצר שהעביר את האוכל. אבל משום מה את הטיפ נותנים למלצר. למה? מפני שהוא היה האחרון שהגיש לי את זה. זה נוהג העולם. אז אותו דבר, האדם מרגיש נכון, הוא מדבר בתור טבח. האדם הזה שנותן מה שנקרא את הצדקה, אבל הוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא בעצם רק מינה אותו, אבל בכל אופן הוא מרגיש שהוא מלצר. נכון, אבל אני משמש בורק קטן, אבל גם אני משהו. ועל זה מגיע לי, אתה רואה שנותנים על זה טיפ. אני דורש את הטיפ שלי. יש אדם שהוא היד של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, מה, בסופו של דבר אנחנו אנשים חומריים, אנחנו רוצים להבין, אז מה המעלה בזה שהוא היד של הקדוש ברוך הוא? אז הבאתי פעם את המשל ככה. המלך התעייף והכתר כבד לו על הראש. אז הוא לוקח את הכתר, אני נותן שתי אפשרויות, תגידו לי מה נראה לכם נורמלי. לוקח את הכתר, עומדים לידו חיילים שמקיפים אותו משמר כבוד קבוע ליד הכיסא המלכות, הוא לוקח את הכתר ושם אותו על ראש של אחד החיילים. אופן ראשון. אופן שני, הוא לוקח את הכתר ושם אותו על איזשהו יתד או איזשהו קולב או מטלה ששמו לו בשביל לתלות את הכתר. מה נראה לכם יותר הגיוני שעשה המלך? תקמתו רגע את המצח, למה? שמה, לא חבל לחורר את הקיר, אפשר לשים את זה על ראש של איזה חייל שעומד ליד המלך. אומרת, זה לא רק לא יעלה לא לראש, אלא גם לאלה שמסתכלים עליו. זאת אומרת ככה, כשאני תולה את הכתר של המלך על קולב, על מטלה, אני תולה אותו על המטלה, המטלה עשוי מדומם. אף אחד לא יתאה. היה מתאים לך, קולב, היה מתאים לך. כתר היה מתאים לה. אבל חייל, גם החייב הכי פשוט והכי נבער, שבאמת המלך יכול לערוף את הראש שלו בשנייה אחת, נניח מלכים של פעם, זה עדיין יכול לעורר מחשבות זרות. עכשיו שימו לב. יש חייל שהוא קולב. חייל שהוא קולב אפשר לשים עליו כתר. אם הוא כל כך בטל, וזה יהיה ניכר עליו בצורה מאוד 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 ברורה, המלך לא יפחד לשים עליו את הכתר. עכשיו, במה דברים אמורים? יש אדם, כתוב שלקדוש ברוך הוא יש מפתחות. מפתחות זה מין צינורות שהוא פותח. צינור של פרנסה, וצינור של ילדים, וצינור של חיים. שלושה מפתחות. היו צדיקים, אליהו הנביא ועוד, שהיו מקבלים בהשאלה מפתח. היו זה מפתח. אבל שתי מפתחות להחזיק בבת אחת, אלוקים לא נותן. למה? לא ייתכן שאצלי יישאר מפתח אחד, ואתה המשרת שלי שתי מפתחות. לא יכול להיות. לכן היה מצב. למשל, אליהו, כשהוא קיבל מה שנקרא הקפדה על אחאב, הוא אומר, אתם מכירים את הסיפור שיהושע אמר לו לבנות את יריחו, היה אדם שכן בנה את יריחו, יהושע כילל שמי שיבנה את יריחו, הילדים שלו רחמנא ליצלן ימותו, וזה מה שקרה. הילד האחרון של אותו אדם, חייל, קראו לו חייל בתלי, בנה, הוא הציב את הדלתות של העיר, הילד האחרון שלו מת. אחאב בא לנחם אבלים. מלך, מלך ישראל, אחאב. גם אליהו בא לנחם. ואז הוא נפגש עם עם מה שנקרא, עם המנגד הכי גדול שלו, ככה כשהוא יושב לפני האבל. ואז אחאב מתחיל לחרף ולגנב, והוא אומר, כתוב בשמה ישראל, שאם עם ישראל לא מתנהג יפה, אז השם עוצר את הגשמים. אנחנו עושים מה שבא לנו. יש גשם, ברוך השם, הכל בסדר. אז אליהו כעס. אמר, אני נשיבה בשם השם, אם אני אליהו, מעכשיו לא יורד גשם. אז הוא קיבל מפתח באותו רגע. הוא עצר את הברז של הגשם, והפסיק לרדת גשם. עבר שנה, עבר שנתיים, עבר זמן, והפסיק לרדת גשם. אבל עם ישראל היה בצער, אבל אליהו סגר את הברז. אז כאילו, מה עשה הקדוש ברוך הוא? גרם לבעלת האכסניה של אליהו, האישה איפה שהוא היה מתאכסן, שהבן שלה ימות. אז היה הבן שנולד מהברכה של אליהו. אז הוא רגיש לא נעים וזה. אז הוא רצה להחיות אותו. אמר לו הקדוש, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, תן מפתח של תחיית המתים. אז הוא אומר לו, תן מפתח של גשמים. שתי מפתחות אתה לא מקבל. עכשיו, הרבי סיפר את הסיפור הזה פעם, בהתוועדות. זה סיפור תנ"כי מפורסם. הוא סיפר את הסיפור הזה, והוא אמר, זה פלא שאנחנו ראינו שהיו צדיקים במשך הדורות שהיה להם שתי מפתחות. מה זאת אומרת? הם באותו רגע גם החיו מתים, וגם גרמו לאדם לקבל הערכה של חיים, וגם באותו זמן נתנו פרנסה וחיו. השפיעו ברכות לאנשים הרבה מעבר. לא שהם עשו את זה, אלוקים עשה את זה, אבל באמצעות מפתח של אלוקים. שאל, איך זה יכול להיות? והוא ענה שכאשר האדם מתבטל קצת, אפשר לתת לו רק מפתח אחד. כי אם תיתן לו שתיים, יכולים לחשוב מה זה? זה סקנד דרייבר של אלוקים. אולי זה עוד יותר מסקנד דרייבר. אולי הוא אלוקים בעצמו, כי למה לא יש לו שתיים? אבל כאשר האדם נמצא במצב כזה שהוא בטל כל כך, אז אלוקים לא מרגיש שיש אפשרות שהוא כאילו מתחרה. אז אפשר לתת לו שתיים. זה תלוי ברמה של אדם. זה הכל במשל, אפשר לשים עליו את הכתר של הראש, זה לא מפריע לאף אחד, מפני שהוא כלום. הוא כל כך כלום, אפשר לתת לו שתיים. אז עכשיו נחזור לדרגות שלנו, בנותני צדקה. דרגה הראשונה, הוא נותן, אבל שכולם ידעו שהוא נתן. מתנת בשר ודם. דרגה שנייה, הלוואתם. אלוקים תשמע, אבל אני בסדר, אז תתנהג איתי גם כן בסדר. בעתיד. הנה, תראה, יש לי פנקסים, אני קבלות. היה איזה אחד שישיר בצוואה שלו, שהוא רוצה שאת כל הקבלות, שהוא נתן צדקות בחיים שלו, שישימו את זה על היד שלו בקבר. מה שבטוח, בטוח, יבוא לבן שלמנו, יראה להם, אני, יש לי ויזה. זה תנועה מסוימת של, ויש אדם, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו, אני לא אומר שלא נותן לו. יש דרגה גבוהה יותר שאדם בכלל לא חש את עצמו. לחלוטין לא. אתה לא חש את עצמך בכלל, אז בבקשה, תוכל לקבל שתי מפתחות. גם כן. לא יהיה פה הפרעה. במילים אחרות, אם אני מנסח, מסכם את מה שדיברנו עד עכשיו, השאלה היא, האם אתה נתת צדקה או שאתה קיימת חובה? מילאת את חובתך או שעשית איזשהו דבר שהוא מעבר למה שהיית צריך לעשות? וכאן יש לנו הבטחה. זורע הצדקות, מצמיח ישועות. זה לשון פסוק. זורע הצדקות, מצמיח ישועות. איפה נעשה את הזריעה? תחת האדמה. אם אתה עושה את מה שאתה עושה באלם והסתר, זאת אומרת, זה נעלם ונסתר אפילו ממך, זאת אומרת, אתה לא, אין לך מודעות במה שאתה עושה, אתה לא מרגיש מי יודע מה, אז מצמיח ישועות. או הפסוק, טוב עין הוא יבורך. כאשר האדם הוא טוב עין, מה פירוש טוב עין? מה פירוש? זה הכסף שלי, למה שאני אתן? טוב אני אתן. אז זה לא טוב עין. הוא נותן כי... אבל כשהאדם הוא טוב עין, מה זאת אומרת? אם לי יש, למה שלא לא יהיה? באותו מידה ממש. אני והוא אותו דבר. התנועה הזאת היא, הוא יבורך. הקדוש ברוך הוא נותן לו סייעת הדשמיה. עכשיו, לא רק סייעת הדשמיה, מלמד אותנו רבי עקיבא שיש לו גם כן הצלה מעל ומעבר. רבי עקיבא נסע פעם בספינה. הוא הלך על חוף הים, והוא ראה ספינה טובעת, במרחק. הוא ידע שבספינה הזאת ישנו חבר נפש שלו, שהיה חכם גדול ומוצלח, והוא התחיל לבכות, כאב את הכאב של התביעה שלו. אחרי כמה שבועות, רבי עקיבא הגיע לעיר קפוטקיה, והוא רואה את המת החי מולו, מדבר, הולך, ממשש אותו, הוא רואה שזה הוא, זה חי, זה לא דמיון. אמר לו, מה אתה עושה פה? הרי אתה טבעת באונייה. אז הוא אומר לו, אל תשאל, כשאני נפלתי למים, הכל גל לקח אותי והעביר אותי לגל השני, לגל השלישי, לגל הרביעי, עד שהגעתי לחוף. ניצלתי. אמר לו, איך זה קרה? אמר לו, אני אגיד לך את האמת, אני תולה את זה בסיבה אחת. עליתי לספינה. ניגש אליי איזה אדם, אמר לי שהוא רעב. וראיתי שהוא באמת רעב. פתחתי את הציקלון שלי, מה שאני הכנתי לי לימי הנסיעה, נתתי לו לאכול. אני בטוח שזה מה שהחזיק אותי. זה מה שעשה לי. אמר רבי עקיבא, עליך נאמר, שלח לחמך על פני המים, ואם תמצא, אתה לוקח מצב. הרי אדם שמכין לעצמו צדה לדרך, הוא מכין פחות או יותר מה שהוא צריך, הוא לא מכין יותר ממה שהוא צריך, הוא מכין מה שהוא צריך. מה עשה התלמיד הזה, החכם הזה? הוא עשה חשבון כזה. אני לא הולך לחפש עניים, כי אני הכנתי לעצמי מה שאני צריך. אבל אם בן אדם פנה אליי, אני רואה בזה השגחה אלוקית, שאכן משהו אני צריך לתת לו. נתתי לו. אז כשאלוקים רואה שאתה מתנהג בפשיטות כזאת, בשחרור כזה, אתה לא כל הזמן מהדק את החגורה סביב עצמך, אז אלוקים אומר לך, תשמע, אתה יודע מה, אתה מקבל את השרבית זהב שלי. מה יהיה שרבית הזהב של אלוקים? אין סוף. ליפול בים, ושגל אחד יסחוף את הגל השני ויקח אותך ליבשה, זה לא נורמלי. זה לא טבעי, זה למעלה מהשכל. אתה התנהגת למעלה מהשכל, התנהגו איתך למעלה מהשכל גם כן. זה הרעיון. עכשיו, על הרעיון הזה ישנה שאלה פשוטה, כנראה שהיא מנקרת לכל אחד באיזשהו מקום בראש. חז"ל אומרים שלושה שותפים באדם, אבא, אמא ואלוקים. אבא נותן לובן, אמא נותנת אודם, והקדוש ברוך הוא נותן נשמה. הלובן זה העצמות והמוח, האודם זה הבשר והגידים והדם, והקדוש ברוך הוא נותן נשמה. קוראים לזה שותפים. כולנו יודעים שללא הנשמה אי אפשר להתקיים. זאת אומרת, השותף השלישי נותן דבר מאוד מאוד משמעותי. ובכל זאת קוראים לזה שותפים. אז למה שאני עובד על הכסף שלי ואני נותן, אז רבי אלעזר לא מפחד או לא נרתע מלומר לי, תן לו משלו. תגיד, תן לו משלך. מה זה תן לו משלו? מה זה משלו? אני, אז זה לא רק שלי, אבל אני שותף. הרי גם בשלושה שותפים לאדם אתה אומר ככה. שלושה שותפים, מה האבא נתן? האבא נתן, מה שאלוקים נתן לו. אז למה זה שלושה שותפים? אז גם אני שותף. לפחות, תן לו משלו, זה הכוונה, תן משלו של הקדוש ברוך הוא. אבל אני גם, מה אתה עושה ממני? אוויר, אבק? אני שעות השקעתי, אני הייתי על הטרקטור ו... אני עבדתי, זה לא ככה היה בקלות. אז מה, למה אתה מתעלם מזה? למה התנה מתעלם מזה במשנה והוא מתייחס לזה כאילו אתה לא עשית כלום? למה אתה לא מתייחס לזה כמו שותף? ענה על השאלה הזאת אחד מהחכמים הקדמונים במשל. אולי המשל גם היה מסיפ אמיתי, אבל הוא ענה לזה בצורת משל. שלושה אנשים. אחד מהם כוחו ברוח הקודש. אני חושב שזה היה בן איש חי, אני חושב. שלושה אנשים. אחד מהם בעל רוח הקודש, השני יש לו כוח לטוס, הוא טייס. טס ממקום למקום ויכול לקחת איתו אנשים במהירות עצומה. השלישי הוא רופא פלאות, מרפא כל סוגי המחלות. שלושתם חברו להם ביחד, ובעל רוח הקודש אמר שהוא רואה עכשיו שבעיר הבירה המלך מאוד עצוב, מפני שהבת שלו חלתה במחלה נדירה, והיא נוטה למות. אז אמר, הטייס הזה, אני לוקח אתכם, מטיס אתכם לעיר הבירה תוך שעה. ואתה, הרופא, תרפא את בת המלך. וכך היה. באמצעות העיניים המרחיקות לכת של הראשון, נודע להם על הסיפור. באמצעות הטיסה של השני, הם הגיעו לשם, והרופא ריפא אותם. המלך מאוד שמח ונתן להם את שכרם ואמר שהוא נדר שמי שירפא, מי שיציל את ביתו, יהיה לו זכות לשאת אותה לאישה. והממלכה תעבור אליו, אז הייתה בת יחידה. אז פה נשאלה השאלה, מי מביניהם זהו שאמר, אני ראיתי את כל הסיפור, אתם, מה עוזר המטוס שלך ומה עוזר ה... הרפואות שלך אם אתה בכלל לא יודע שבת המלך חולה? והמטוס אמר, הכל טוב ויפה, אבל אתם לא הייתם מגיעים לשם בשום אופן בעולם. והרופא אמר, אבל מה, אני ריפיתי. אז המלך שמע את הסברות, אומר, אתם צודקים, נתן להם את שכרם, אמר להם, אם אתם רוצים תעשו הגרלה, מי שממכם מתאים. ואז התערבה הבת בעצמה, והיא אמרה רעיון כזה, הוא שראה ברוח הקודש והוא שהטיס, שני הפעולות הטובות שהם עשו כבר נסתיימו, ואילו זה שריפה, הפעולה שלו צריכה להישאר כל הזמן, והיא אמורה להישאר כל הזמן, ואני רוצה שהיא תישאר כל הזמן, ואני צריכה שהיא תישאר כל הזמן. הטיסה שלה הוא יכלה להסתיים, זה לא פעולה נמשכת. הרוח הקודש שלו הייתה, עכשיו הוא יכול לחשוב מה שהוא רוצה, הוא לא צריך לדבר כל הזמן על זה שיש לבת המלך מחלה. אבל הרפואה שזה צריכה להמשיך. הוא צריך לפעול שתהיה רפואה כל הזמן. אז כיוון שכך, הוא זה שמתאים. אז זה המשל. הנמשל זה ככה, שכל פעולה כזו, נכון, צודק, שאתה עבדת על הכסף ואתה עמלת ואתה יצרת, אבל כיוון שבסופו של דבר יש איזשהו אלוקים שהוא זה שנותן לך כוח לעשות חי, נותן לך חיים, נותן לך נשמה לעשות את מה שאתה צריך לעשות, ובלעדיו לא שייך שתעשה מה שתעשה, אז כיוון שכך המעלות של יש לך הן מעלות אמיתיות, אבל הן מעלות תפלות ובטלות לעומת פעולה שצריכה להיות נצחית כל הזמן. פעולה נצחית כל הזמן, פעולה של החיים שנותן לך אלוקים כדי שתוכל לעשות את הכסף הזה. ופעולה שיהיה אפשר לעשות עם הכסף הזה משהו גם אחרי שאתה עשית אותו. יש פרופסור סורקין באיכילוב בתל אביב, מנהל מחלקה טיפול נמרץ. הוא אמר לי פעם, הוא חבדני, הוא למד בצרפת, הוא אמר לי, להיות רופא בארץ זה התאבדות. הוא אמר, זה, הוא אדם עם המון המון נתינה, אין לו שום שביטות, וזה התאבדות. לא שווה בכלל. לא שווה, הוא אומר, הוא גם כן אומר, אין, אני זוכר את עצמי בתור מתמחה, אני מה שנקרא, שרפתי את החיים שלי, את הצעירות שלי, הכל בשביל איזושהי מטרה, אני לא מבין היום למה הצעירים יעשו את זה. אין להם שום סיבה למה לעשות את זה. והטובים והמוצלחים הולכים, לומדים ונוסעים לחוץ לארץ. מה עשינו? טוב, זה רק הערת אגב. עכשיו אני מגיע למשהו שאולי הוא יותר לא במובן של הצדקה, אלא במובן של ההתייחסות לחיים בכלל. כאשר אדם חי עם תנועת נפש כזו שאנחנו מדברים עליה עכשיו, אני בסך הכל קיבלתי פיקדון, ואני אמור לעשות איתו משהו, והוא לא רק ביחס לכסף שלו מתייחס ככה, אלא גם ביחס לחיים שלו, וגם ביחס לכל דבר, הוא רואה את כל מה שיש לו כמין מתנה שנתנו לו, אף אחד לא היה צריך לתת לי את זה, לא חובה, הוא רואה את הדברים בצורה כזו. היכולת שלו להישאר שפוי במצבים, איך נקרא לזה, במצבים קשים, מה שנקרא באובדן, במצב של ניסיון, או איך שקוראים לזה היום, באיזו טרגדיה שעוברת באיזשהו שלב של החיים, המצב, היכולת שלו לשרוד, היא בעין ארוך לבין אדם שסבור שזה שלי, שזה אני, שזה מגיע לי. ככל שאתה מתעצם יותר עם המתנות שקיבלו לך, מקיבלת, ואתה לא מזכיר לעצמך במשך כל החיים, זה מתנה שהשם נתן לי. לא, אני לא עשיתי בשביל זה כלום. קיבלתי, אבל לא עשיתי בשביל זה כלום. קיבלתי, אבל אם אתה לא קם בבוקר ומזכיר לך את זה, אז חלילה, כשקורה משהו, אין אדם שלא קורה משהו, החיים האלה נקראים גשר התלאות. אנחנו כל הזמן נמצאים במין, יש קשיים, כל אחד ברמה שלו ובעניין שלו, אבל יש קשיים. אם האדם לא יתרגל לחשוב שהחיים הם פיקדון, שמה שנתנו לו זה פיקדון, אז במצב של אובדן מאוד, הוא נשבר, הייתי אומר, הוא נשבר לגמרי. הוא מתמוטט לגמרי. צריך לאחות שברים. הוא לא חוזר לעצמו אף פעם. אפשר איכשהו לייצב את המצב שלו, אבל הוא לא חוזר לעצמו אף פעם. אנחנו דיברנו על, התחלנו עם אותה אשת חסיד, אז אנחנו נמשיך עם אשתו של רבי מאיר. שמה הייתה ברוריה. היא הייתה אישה חכמנית מיוחדת. קרה מקרה, זה לא מקרה. היו לו שתי ילדים מאוד מוצלחים לרבי מאיר. רבי מאיר בעל הנס קבור מול ים הכינרת. היו לו ילדים מאוד מוזרים, קרה מה שקרה, שבת שניהם מתו. הוא היה בבית הכנסת, בית המדרש, והוא לא ידע. היא לקחה אותם, כיסתה אותם בסדים, שמה אותם במיטה, שום דבר. צהרי שבת הוא מגיע הביתה, והיא מכינה כאילו את ההבדלה וזה וזה, ואז היא אומרת לו, יש לי שאלה לשאול אותך. כן, זה מאוד מפליא איך שאימא החזיקה את עצמה בצורה כזאת, אבל היא באמת חיה ככה, אז לכן היא יכלה עוד לחזק אותו. היא אומרת לו, יש לי שאלה בשבילך. כן, מה השאלה? זאת אומרת לה, איזה אדם אחד בא אליי ביום שישי, נתן לי פיקדון, מה אתה אומר, להחזיר לו את זה או לא? הוא יודע שאשתו היא לא טיפשה. איזה מין שאלה את שואלת? אדם שנתן לך פיקדון צריך להחזיר לו. אתה בטוח שצריך להחזיר פיקדון? בטוח. בוא, פותחת את הדלת, מרימה את הסדין. הוא התחיל ליצור, התחיל לבכות, משתולל. אז היא אומרת לו, מה קרה? מה, מה אתה יוצא? מה קרה? לא אמרת לי שפיקדון צריך להחזין? והוא לאט לאט נרגע. אני חושב, רגע, מה זאת אומרת? גם לה זה כאב, גם לו זה כאב. מספרים על איזה חסיד שישב בין חסידים ככה בהתוועדות ושתה קצת לחיים. וישב וככה, והוא אמר, אין עוד מלבדו, שום דבר בעולם לא מעניין, אין עוד מלבדו. אמרו לו, מה אין עוד? הוא היה עשיר גדול. אז אין עוד. אמרו לו, את השם של המפעל שלך, המפעל שלו. ומה, יש גם את זה, שטויות, אפר ואפר, זה שום דבר. אין עוד מלבדו. לא אמרו לו על עוד איזה שהם נכסים שיש לו. שום דבר. במקרה יצא שהייתה לו אוניית סוחר לא פשוטה שהייתה בדרך בלב ים, ובאותו זמן הגיע מברק שהיא טבעה. אז אמרו שזה העיתוי הנכון לבוא ולהגיד לו את זה, כי עכשיו אין עוד מלבדו, אז אין שום בעיה. אז מישהו לחש לו תוך כדי שהוא ככה שאין עוד מלבדו, וגם האונייה הטבעה, אין עוד אונייה, הוא על המקום מתעלף. וכשאני שמעתי את הסיפור הזה, אני חשבתי שנו, אז הוא ליצן, הוא איש שקרן, הוא לא חי באמת עם מה שהוא מסמן. אחר כך חשבתי שזה לא נכון. זה לא נכון, גם רבי מאיר לא היה שקרן. אש, בסופו של דבר, האדם זה אדם, והגוף זה הגוף, והטבעים הם טבעים. כתוב שהקדוש ברוך הוא בישר לאברהם אבינו, שאתה עומד בגיל 90 ללדת ילד, ושרה בגיל 100, ושרה בגיל 90 תלד בן, אז ויפול אברהם על פניו היצחק. אז היה פעם שמשה רבינו ישב עם הילדים ולימד אותם את הפירוש, אז כתוב שהוא, מה זה ויצחק? לא שהוא לא האמין להשם, האמין, אבל הוא צחק, כי מרוב שמחה על דבר שהשם עשה. משה רבינו אמר לילדים שזה לא רק זה, הוא צחק כי זה צחיק אותו, זה היה נראה לו, זה היה נראה לו, לא יודע, אבסורד. אז למשה אמר לילדים שאין מקרה יוצא מדי פשוטו, זה גם נכון, אבל איך יכול להיות אברהם אבינו כזה, האבא של האומה, הנביא הכי, הנביא הראשון והגדול, והלוקים מתגלה אליו בגיל 3, איך קורה שהוא ככה עצור? אז הוא הסביר לילדים ש... כשאתה מלובש בגוף, יש לגוף את ההשפעה שלו גם כן על הנשמה. אז אתה לא יכול, איך אומרים, להישאר רוחני לחלוטין. אז אני אומר, אותו חסיד גם כן התעלף. אבל אחרי ההתעלפות הוא נשאר חי. ואחרי ההתעלפות הוא המשיך הלאה להיות שוחח. אז הוא המשיך הלאה לעשות כסף. הוא לא יצא לגמרי מהכלים, הוא לא איבד את האמון שלו בעצמו לגמרי. וזה חשוב. וזה בא רק בגלל שהייתה לו באיזשהו מקום בראש את התובנה הזאת שמה שיש לי זה רק פיקדון. אני לא הבעל הבית. היה לי פעם מורה שתמיד שהוא היה רוצה, הוא היה מנהל המוסד, והוא היה נותן לנו לפעמים את המפתחות שלו, לכו למשרד ותיקחו נייר, תצלמו, הוא היה נותן איזה שם הוראות. אז שמתי לב שהוא כל פעם אומר כך, זה המפתח למשרד איפה שאני יושב. אז היה פעם זמן כזה שהיה משוחרר קצת, ככה הוא היה הבוס ואנחנו היינו התלמידים, אבל הוא היה קצת משוחרר. אז שאלתי אותו ככה, מה זה המשרד איפה שאני יושב? מה זה הביטוי הזה? זה אומר ככה, המשרד הוא לא שלי. אני בינתיים יושב שם. היה נראה שהוא חי ככה. זה תנועת נפש. לא הבית שלי, הבית איפה שאני גר. אני גר שם בינתיים, זה אלוקים נתן לי בינתיים. זה בהתחלה מילים, אבל זה עוזר כשחלילה יש איזה שהם דברים קשים. שלא יהיו דברים קשים, אבל הרעיון הוא אמיתי, גם לי הדברים הקשים, אז... הנקודה הזו... חשובה, ובאה לידי ביטוי בסיפור, סיפור שהיה, סיפור כואב. אבל לפעמים גם דברים כואבים הם חשובים. אולי סיפרתי את זה פה, אבל אם לא, אז רק בהקשר הזה אני אזכיר את הסיפור בקצרה. יהודי בחוץ לארץ, מולטי מיליארדר, שהיה תורם, כאילו תרומה שלו זה מתחיל מ-30-40 אלף דולר על הצ'ק. זה אדם עשיר, היו באים אליו אל המקורבים שלו, וביניהם גם אדם שעבד בישיבה של הרבי והיה נוסע מדי פעם לסוף כספים. הגיע לאותו עשיר, פעם אחת מגיע לעתירה שלו או לארמון שלו, והוא דופק על הדלת ויוצא מישהו אחר, איפה גר זה? מה, אתה לא שמעת? הוא נפל, מחר את הבית, מחר את הכל, לא, הוא לא גר פה. אז איפה הוא גר? כן. הוא לא בא לקחת כסף, אבל לפחות אני אראה אותו, אני אשאל אותו מה שלומו, בן אדם. אז אמרו לו, ברובע של העניים, בעיר, בדירות של דמי מפתח שם, ברובע, הוא נסע לשם. מגיע לשם ופותח לו האדם את הדלת, הוא נופל על הכתפיים שלו ובוכה ואומר לו, מה קרה? אז אמרו לו, תשמע, אני נפלתי במשחקי אימורים, הכל, הכל שרפתי על זה. הוא בוכה. עכשיו, לשליח הזה שנוסע לאסוף את הכסף, זה מאוד כאב. אז אמרו לו, תשמע, מה אני יכול לעזור לך? מיליארדר אני לא יכול לעזור לך בכלום. אבל יש לי רבי גדול, וכשאני נוסע לניו יורק, אני כותב לו את הסיפור שלך. אז הוא אמר בסדר, הוא אמר שהוא מסכים. והוא נסע, הכניס מכתב, באותו יום יצאה התשובה. התשובה מאוד מאוד מעניין, זאת אומרת, זה בכלל לא הנהגה הקבועה של הרבי הייתה. הרבי הוציא כמה שטרות של כסף, אמר שלתת את זה לאותו עשיר, ולהגיד לו בשמי שאני רוצה להיות איתו שותף. שיתחיל עוד פעם, זה ילך. אז אותו חסיד מיד עלה על מטוס ונסע, של חסידים, אתם מבינים שזה יותר מהבטחה, יותר ממה שברור להם שהשמש תזרח בבוקר, ברור להם שהבן אדם הזה טיק טק נעשה עשיר, זה היה ברור. להם זה ככה ברור. הוא מגיע לאותו אדם, מביא לו את הכסף, אומר, יש לי שליחות, תנסה להתחיל. אז אותו אדם לא שולח את היד לקחת את הכסף. אמר לו, מה קורה? אמר לו, תשמע, אני איבדתי את האמון שלי בעצמי. אני לא בטוח שאני יכול, שאני מסוגל נפשית לעשות משהו עכשיו. אמר לו, מה, אתה השתגעת? אם הרבי אומר לך, זה בטוח וזה. אבל הוא לא הצליח להדביק אותו באמונה. חזר חזרה, לקח את אותו כסף, החזיר חזרה. כעבור כמה שנים, אותו אחד כבר יצא מההרגשת הייאוש הזו, והוא שלח שליח לרבי וביקש את הכסף, הוא רוצה את השותפות. הוא לא קיבל, יש את הזמן מתי עושים את זה, הוא לא קיבל. אני את החלק של הלא קיבל, לא זה מה שאני רוצה להדגיש. אני רוצה להדגיש שהמצב של השבירה הזו, אם האדם היה חי בתנועה של פיקדון, יכול להיות שהוא גם לא היה משחק בקזינו. אבל אם גם היה משחק וגם היה נופל ומושיטים לו גלגל הצלה, הוא היה שם את עצמו ואת רצונו ואת הרגשותיו בצד ועושה. מדוע? ושאני כל, הוא התרגל כל הזמן שהוא בתנועה של שליחות. זה כמו ילד שאבא נותן לו חבילת אגוזים, הוא אומר לו, תן לי אחד. איזה ילד לא ייתן? ילד עם טיפ-טיפה שכל ייתן. אבא מבקש לא תיתן. אז אם אתה מתרגל שאתה בסך הכל אדם שמקבל פיקדון ונותן, פיקדון ונותן, אז גם כשנפלת, כתוב בפסוק, כי איפול לא יוטל. אתם יודעים, יש ליפול וקצת הברך כזה, ויש עד שהאף שלך לא מקבל שריטות מהאספלט, אז אתה לא בטוח שנפלת, זה יוטל. כי איפול לא יוטל. יש ליפול, אבל לא להשתתח על הרצפה לגמרי. אז מי מסוגל לא להשתתח, לא להתגלגל מכל המדרגות, זה רק זה שחי את האמרה הזאת של רבי אלעזר, איש ברטותה, ת, תן לו משלו, כי אתה ושלך שלו. זאת אומרת, שמה שניתן לך זה פיקדון. אם מה שניתן לך ביטחון, אתה לא כל כך עסוק במה שאתה חושב, אתה לא כל כך עסוק במה שאתה מרגיש, אתה לא כל כך עסוק במה שלא מסתדר לך, או במה שאתה עכשיו בנפילה, אלא אתה עושה את האמת מפני שהיא אמת, וזהו. ואז אתה מסוגל לצאת. תמיד הרב היה חוזר על הביטוי הזה, המעשה הוא העיקר, המעשה הוא העיקר. אני חושב שזה אחד מהביטויים הכי שגורים בשיחות שלו. המעשה הוא העיקר. למה? משום שברגע שאתה עושה מעשה, אתה כבר עלית איזשהו דרגה הלאה, ואז אתה עכשיו חי בייאוש מוחלט, זה נכון. אבל הייאוש המוחלט הוא בהתאם לנתונים שעומדים לפניך כעת. תעשה משהו, ואת כל הנתונים ישתנו. אבל תעשה, תציב את המחוגה קדימה, ואז הכל ישתנה. אבל לפעמים גם להציב את המחוגה קדימה צריך כוח, וזה על זה אני מדבר. תן לו מי שלא, שאתה ושלך שלא. אם אתה מרגיש פיקדון, יהיה לך כוח לפחות להרים את עצמך, אני עושה וזהו. כשאנחנו מסתכלים למשל על אנשים שאיבדו אישה וילדים בשואה ובאו לארץ והתחתנו שוב והביאו ילדים שוב והתבססו מבחינה כלכלית ואחר כך התנו את הילדים שלהם וראו נכדים, ויש כאלה שלא עשו את זה. יש כאלה שנשארו כל חייהם במה שנקרא כי ארד אל בני אבל ביגון שאולה. הם חיו בארץ. אז זה בדיוק בשני תנועות הנפש האלה שאנחנו מדברים עכשיו. כאשר האדם, נכון, אבל עם כל זה אני מתקדם קדימה. פחות, הייתי מסמן את האנשים האלה, האנשים החכמים, סליחה שאני ככה אומר, האנשים החכמים והחושבים אומרים, סליחה, ברחוב אומרים, והפלספים, הם אלה שלא עשו שום דבר. והם לא היה להם את הכוח הנפשי להתחתן, לא היה להם כוח נפשי להביא ילדים, לא היה להם שכוח להם להתקדם, עלה לבנות עולם חדש. דווקא האנשים האלה שפחות חשבו, והיו יותר שייכים לעשייה, יכלו להדחיק את המחשבות ואת הכאב ואת היגון ואת בעיות הצלקות הנפש שהיו להם מהמלחמה הארורה הזאת, ולהגיד, עם כל זה אני מאמין, ולהמשיך הלאה, ולבנות, לעשות. אז מה שאני מבקש להעביר זה שלא חייבים להיות טיפש בשביל זה, אפשר להיות חכם, אבל מין תנועה מסוימת של תן לו משלו, מין תנועה קצת מסוימת של ענווה, מין תנועה מסוימת של החדרה, שכל מה שיש לזה פיקדון, ואם כל זה פיקדון, אני צריך להמשיך הלאה. כי זה אני אז מה אני אעשה עם החיים שלי? כל זמן שאני יכול לעשות יותר, למה אני אעשה פחות? ולא בגלל שאני צריך להיות מוצלח, כי אני צריך להיות מושר, כי אם אני... הייתי מתאבד מזמן אחרי מה שעברתי שם. אבל זה לא אני. אין אני. אני יש לי חיים, אני צריך לעשות איתם משהו, אז אני צריך להתקדם. אני לא יכול לעצור. לא לתועלת עצמי. אם תועלת עצמי, אין לי תועלת. ואז מה יקרה? במשך הזמן פתאום כבר יש לו תועלת. יש לו נחת מהילדים, יש לו נחת מהנכדים, והחיים הם אחרים פתאום. למה? זה העומק של הביטוי, כי המעשה הוא העיקר. המעשה תמיד משנה את כל הפרספקטיבה שלך על הכל. על כל מה שעומד נגד עיניך עכשיו. אין הרבה, לא תמיד יש לאנשים, אני אומר את זה, זה בכל תחום מהחיים, אני אומר דוגמאות קיצוניות. הדוגמאות האלה בכל שלב הכי קטן, אתה נמצא באיזשהו ייאוש כזה וזה. תקום, תצא החוצה, תקום, תלך לחברים, תקום, תצא לבית קפה. זה הצלחה, יש לי חשק, הכל בסדר, השתנה המצב רוח. אבל לקום ולצאת, לקום ולזה, לפעמים זה אין לך שום הסבר למה לעשות את זה. אז אתה חייב מין תנועה כזאת של מעשיות יבשה וקבלת הולך, שקוראים את זה בהגה החסידית. לעשות כי לעשות, וזהו. ואם האדם פה לא תופס את עצמו, אז ההתגלגלות היא התגלגלות בלי סוף, אין לה סוף. יש אדם שצריך לצאת לאיזשהו מקום. אתה יודע מה זה בשבילו לצאת? יש לו את המיטה שלו, ויש לו את החיים שלו, ויש לו... לא, תלך, תלמד שם, תלך, תגור שם, תלך... הלקום ולעשות הוא קשה. הוא קשה. אבל כשהאדם עושה, זה משנה את כל, את הפנים של הכל. אז תשתמש בהם, יש הרבה מאוד אנשים אתם קרה לכם פעם שנפגשתם עם בן אדם וחשבתם עליו לשנייה שזה אדם מבוזבז? זה קורה המון. יש אנשים, זה ממש ממש מדהים. הנקודה היא זה שאדם, הרבה פעמים אנחנו רואים אנשים, סתם ככה, אדם עם יכולות, סתם טבעיות, מאוד נמוכות, אבל הוא הגיע הרבה מעבר לגובה שלו, יש כזה ביטוי, הרבה מעבר לגובה שלו הוא הגיע. ואם אתה רואה בן אדם עם המון המון יכולות, והוא לא מיצה אפילו חצי מהם. ורואים את זה ממש, בכל התחומים רואים את זה, בתחומי העשייה ובתחומי החוכמה והכל, היצירה והכל זה נמצא. אני חושב שהיסוד, הלוז, ה-DNA של זה, הוא הביטול. כי מה עשה אותו אדם פשוט? פשוט עשה. התקדם, התקדם, בכוח. כישלון, התקדם הלאה. עוד כישלון, התקדם עוד. לא, לא מתייחס לכישלון. מי נותן לנו את הכוח לא להתייחס לכישלון? אתה יודע מה זה כישלון? כישלון זה, 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 זה גיהנום. זה החיים נגמרו. אין שום טעם לחיות. מה זה כישלון? והאמת היא שזה לא נכון. האמת היא שיש חיים מעבר. אנחנו רואים רק את ה... מה זה אופק? מה ההגדרה המילונאית של אופק? קו דמיוני שככל שאתה מתקדם הוא מתרחק יותר. ככה זה החיים. זה שאתה רואה את הסוף עכשיו... דרך אגב, זה גם הבעיה של מתאבדים. הוא רואה, זהו, אין. זה ככה גמרנו, אין, לא יהיה פה שום שינוי על כלום. זהו. אין טעם לחיות, גמר. והאמת ש... רב נחמן אומר, אין ייאוש כלל בעולם. זה ככה ממש. זה לא איזשהו דמיון. ברגע שהבן אדם מתקדם, תתקדם. זה ישתנה. עכשיו, התנועה הזו... מובילה את הבן אדם להיות אנושי ביחס לסביבה שלו, ונותנת לו יכולת לעשות, לתת לזולת דברים, מתנות שלמות. מספרים על השיר אחד שבא אליו, אני מקווה שאני עדיין בזמן, כן. אני איחרתי, אז זה עניין, זה, אני לא יודע בעיה של מי זה, שלי או שלכם.
כן. בעיה בכלל.
כן. הנקודה היא אדם אחד עשיר בא אליו אני מבקש ממנו תעזור לי, אני ממש זה השנת רעב, אין לי מה לאכול. לא תשמע, אני עוד מעט אמור לקבל סכום מאוד גדול מחכירת השדות שלי מהאזור ההוא, אני את הכסף הזה אלווה לך כדי שתוכל להתבסס בעסק. אז אותו אני עונה לו במשל, אני אגיד לך, בדרך שבאתי אליך, עברתי, ראיתי איזה דג אחד הולך בצדי הדרך והוא צועק אליי. שאלתי לו, מה אתה רוצה? הוא אומר לי, אני רוצה דלי מים, אני הולך למות. תשים אותי בדלי מים. אמרתי לו, שאני עכשיו בדרך לעיר הבירה, אני אבקש מהמלך שישנה את מסלול הנהר של העיר שלנו, והוא יעבור בכיוון שלך, ויהיה לך מים לשחות לאורך ולרוחב, ולא יהיה לך שום בעיה. אז ענה לי הדג, תשמע... אני רוצה דלי עכשיו ולא נער מחר. אם אני אחכה לנער מחר, אתה יכול לשים אותי דג מאושן. כבר לא ישאר שום דבר. אומר לו, אני אותו דבר, אני במצב כזה, אני צריך את הכסף עכשיו. אתה רוצה לתת לסדר אותי בסידור גדול. אני לא צריך את הסידור הגדול שאתה רוצה. תסדר אותי קצת. אבל שזה יהיה. אבל עכשיו. אז התנועת נפש הזאת היא... יכולה לבוא אצל האדם, הוא יכול לקבל, אם אתה חושב שאתה נותן, ואתה זה, אז אתה אומר, אני נותן, לפעמים זה גם תנועה של גאווה, אני רוצה לסדר אותך לגמרי, אני לא רוצה שתישאר, אני לא רוצה שתישאר נזקק. לא תמיד אתה צריך לסדר את הכל. תן מה שאתה יכול עכשיו, אפילו בקטן, אבל תן עכשיו. ואילו את הגדול הזה שאתה רוצה לעשות לאחר זמן, לפעמים צריך לדחוק. היה אחד מהתנאים, מה לעשות, זה גם סיפור עצור, זה סיפור שכתוב בגמרא, סיפור אמיתי. נחום איש גמזו, אתם מכירים אותו מכל מיני אגדות. אז היה איתו אגדה מאוד מאוד כאובה. הוא עמד ליד החמור שלו, חמור מלא בסקים ודברים טובים. ועומד לידו בן אדם, אומר לו, תן לי פרוסת לחם, אני רעב. לחזור לו בסדר. הוא מתחיל לפתוח את הסכין כדי להוציא לו פרוסת לחם. תוך כדי הבן אדם הזה נופל ממנו. מה התברר? שהוא באמת עמד ממש לפני מוות. אם אתה היית קצת יותר מהר מזדרז, הוא היה רגוע קצת. אם אתה קצת יותר מזדרז, היית מציל אותה חיים. אז נחום נפל עליו, על הנפטר הזה, והוא קיבל על עצמו עונש. הידיים האלה שלא הזדרזו, שיגדעו, הרגליים האלה שיקרטו, זה הגוף הזה, קיבל על עצמו עונשים על ימין ועל שמאל. שאלת השאלה, מה אתה רוצה מעצמך? אתה לא ידעת שהמצב שלו כזה חמור. אז מה אתה רוצה אתה עשית מה שאתה יכול. אז הגמרא מסבירה, לא. זה הנקודה שאנחנו אוחזים עכשיו. אם התנועה שלך, כשאתה נותן, זה אתה נותן, אז חכה רגע, אני אפרק מהשק. אבל אם אתה מחזיר חוב, האלוקים שם פרוסת לחם שלא אצלך בשק, אז אתה צריך להזדרז לתת. אם זה היה חדור אצלך בנפש, הוא לא היה מת. כיוון שזה לא היה חדור בנפש שלך, אז אתה קצת השתעת. זה נקרא בלשון של החסידות, הרגשת עצמו. הרגשת את עצמך מדי. אם היית קצת פחות... אז אני אומר ככה. תראה, אנחנו היום נמצאים במצב כזה ש... לא ידעת. באמת לא ידע. מה אתה מניש אותו על מה שהוא לא ידע? הוא לא ידע. אבל אם זה, אתה חי באופן שזה לא שלך, אז זה יותר מזדרז. ואז התנועה הייתה אחרת, ואז החיים היו אחרים. על כל פנים, מרובה מידת טובה ממידת פורענות. אנחנו רואים את ההתייחסות של רבי נחום איש גמזור לעצמו, כאשר הוא לא חשב שזה מגיע. התלמידים שלו מצאו אותו פעם אחת, הם נכנסו אליו הבית, הם ראו אותו מוטל במיטה, בלי ידיים, בלי רגליים, באמת, בלי ידיים, בלי רגליים, והמיטה שלו נמצאת, הרגליים של המיטה הם בתוך ספלים של מים, מפני שהיו עולים נמלים, הוא לא יכל להסיר אותם, בגלל לא ידיים ולא רגליים. והיו עושים לו סבל. שאלו אותו, וכל הגוף שלו מלא שכין, שאלו אותו, איך הגעת למצב הזה? ואז הוא סיפר להם את הסיפור הזה. הם לא ידעו שזה, הוא סיפר להם את הסיפור הזה. ואז באיזשהו שלב הבית הלך ליפול, אמר תיקחו את המיטה שלי, עד שהמיטה שלי לא תצא הבית לא ייפול, וככה היה, רק הוא יצא הבית נפל. הוא היה בעל זכויות, אבל הוא רצה להעביר לנו איזשהו מסר. אם אתם חיים את השני בצורה אמיתית, את השני שבאמת נזקק וכל בצורה אמיתית, אתה לא צריך להרגיש את השני, כי אתה לא בעל רוח הקודש, אבל אתה צריך להרגיש את עצמך, שזה לא שלך. אם אתה חי עם התנועה הזאת שזה לא שלך, אין ספק שאתה לא תתהיה. ואין ספק, שוב, במובן החיובי, שכאשר אנחנו חיים בצורה כזאת, אז הברכה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו בכל מעשי ידינו, היא לאין שיעור. קודם כל, באופן השני, כמו אותו חסיד, עם אותה אישה שקיבלו לשבע שנים, הם עשו, קיבלו עוד. אבל מעבר לזה, גם כאשר אתה בדרגה הגבוהה יותר, אז הקדוש ברוך הוא רואה בך, אתה לא עושה איתו עסקה. יש אנשים שאומרים, אני רוצה לדבר איתו, שייתן לי. אתה לא עושה איתו עסקה, הוא מסתדר בלעדיך, הוא ייתן לך גם אם לא תבקש. הוא ייתן לך לא מפתח אחד, ייתן לך שתי מפתחות, ואפילו שלושה מפתחות ביחד גם כן. אז זה הזכות שלנו, שאנחנו נמצאים חודש אלול. חודש אלול זה חודש שעושים קצת חשבון נפש, מתבוננים מה אפשר לתקן. הרעיון הזה שייך בכל התחומים, בכל צורות החיים, גם בצורת התנהגות, גם בצורה של נתינה, גם בצורה של נתינה של מילה טובה, וגם בנתינה הכספית, וגם ביחסים אחרים. בכל יחס שהוא זה קיים. אם האדם לוקח ומתקן ומשפר את עצמו, משתדל, רוצה, חז"ל אומרים, הבא להתאר, מסייעים בידו. אז הקדוש ברוך הוא פותח לו תובנות חדשות, נותן לו דוגמאות חדשות, וגם כן מביא לו ומזמן לו את האנשים הנכונים, כי אנחנו לא רוצים לתת לאנשים שלא מתאימים, רוצים לתת לאנשים שכן מתאימים, אז הקדוש ברוך הוא מזכה אותו לתת לאנשים מתאימים, ואז הוא גם כן רואה שפע בכל מה שהוא עושה, בגשמיות, ברוכניות, בכל התחומים. אז מה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שייתן לנו כוח ללמוד את הדברים האלה מהחיים, לראות אותם בחיים ולזרום איתם ואיך אומרים, לדעת לשים את האצבע במקום הנכון, בזמן הנכון, כנראה שזה מה שאני צריך לעשות עכשיו, כנראה שזה מה שאני נדרש ממני עכשיו. ואז, כאשר אנחנו מתנהגים בחוכמה, אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו כפל כפליים. שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שאנחנו נעשה משהו, הוא יעשה בשביל זה כמה משהו עם כפל כפליים. אבל שנראה את זה בעיניים.